שלום לכם מאזיני רדיו גלי ישראל, אנחנו שוב כאן ביחד איתכם בדף היומי, והדף היומי היום הוא במסכת בבא בתרא בדף קוף סמך ב', דף קצר בפנינו היום, ואנחנו נתחיל את לימודינו בדף קוף סמך א', עמוד ב', ארבע שורות מסוף העמוד. אמר רבי יוחנן, כל המחכין כולן צריך שיכתוב ודין קיומי הון. זאת אומרת, את כל המקומות שבהם הוא מוחק ומתקן, הם במקומות כאלו שקשרים, הם לא במקום שכתוב שריר וקיים, אז אומר רבי יצחק בר יוסף בשם רבי יוחנן, צריך שיכתוב, וכאן יש הבדל בין הגרסה שבפנינו לבין הגרסה שהרשב"ם גורס, ודין קיומי הון. זאת אומרת, לכאורה, לפי הנוסח שנמצא בפנינו, הוא צריך להוסיף אחר כך ולכתוב, לעשות קיום, תיבה פלונית של המחק, שריר וקיים, ודין קיומי הון. אגב, כך נוהגים היום לכתחילה, לכתוב ודין קיומי הון. אם לא, אנחנו לא יודעים, אולי זה אין סתם מזויף, ואין על זה עדות. לכן צריך לכתוב ודין קיומי הון, אבל הרשב"ם אומר שלא גורסים את המילה ודין, אלא הכוונה היא כל המחכים צריך לקיים אותם לפני השטר שריר וקיים, כיוון שאם לא מקוימים יקלמה מה שמחק וזייף הגיע רצונו. ולכן אין, צריך אין, לבוא לשוב ולכתוב ולאשש שאכן זה לא מזויף. דבר נוסף, אמר התוספות אגב שגם אם הגרסה היא ודין, עדיין גם אם לא כותב במפורש ודין זה קשה. וצריך שיחזור מעניינו של שטר בשיטה האחרונה. אין, זאת אומרת, הרשב"ם אומר שזה בדיוק מה שאנחנו עושים וכותבים, וקנינה מן פלוני בא פלוני. זאת אומרת, אנחנו לא כותבים בשורה האחרונה איזשהו דבר חדש, אלא צריך שלא יהיה כתוב בסוף השטר בשיטה האחרונה שום דבר חידוש ושום תנאי שהשטר אין תלוי בו, כיוון שאנחנו לא למדים שום דבר חידוש מהשורה האחרונה, וממילא, ותרף נראה למה, וממילא על ידי זה שאין בשורה האחרונה כלום, אנחנו לא נפסול שום דבר. ומדוע צריך לחזור מעניינו של שטר בשיטה האחרונה? מה הייתה אמר, אומרת הגמרא? אמר רב אמרם, לפי שאין למדים משיטה האחרונה. זאת אומרת, מדוע? אומר הרשב"ם, הלא העדים לא יכולים ממש לחתום בסמוך בסוף השטר. יש איזשהו רווח בין השטר, וממילא אפשר להכניס עוד שורה אחת. ואם אנחנו נאפשר להכניס בשורה האחרונה דבר חדש ונלמד מהשורה האחרונה, אולי השורה הזאת היא מזויפת. ולכן קבעו שהשורה האחרונה אנחנו לא לומדים ממנה. ולכן צריך שהשורה האחרונה תהיה דבר שלא מעלה ולא מוריד, שלא מוסיף עוד איזשהו דבר על השטר, וכך נוכל להרחיק את השטר. אמר לרב נחמן לרב אמרם, מינה לך, מיני לך הדין הזה שלא לומדים משיטה אחרונה? אמר לעונה לו רב אמרם דתניה, כך שנינו בברייתא, הרחיק את העדים שני שיטים מן הכתב, פסול. זאת אומרת, אם נותר רווח ששתי שורות בין הכתוב לבין העדים, פסול. שיטה אחת, כשר. עכשיו הוא אומר, אני רוצה להבין מה ההבדל. מה ישנה שני שיטים, דילמה מזייף וכתב. זאת אומרת, מדוע איננו מאפשרים שתי שורות? כי אנחנו אומרים, רגע, אולי במקרה כזה יזייפו, והכותב השטר יכניס שם עוד משהו. שיטה אחת נמי מזייף וכתב, אתם יודעים מה אפשר להכניס בשיטה אחת, אין? בשורה אחת, אז גם יהיה זייף, אלא לאו שמאמינה, אין למדים משיטה האחרונה שמאמינה, למה אנחנו לא חוששים לשיטה האחרונה? כלומר שבשורה האחרונה אנחנו באמת לא למדים ממנה, ולכן אם יש שורה אחת, אין בזה שום בעיה, שתי שורות, זו כבר בעיה. ממשיכה הגמרא ואומרת, עכשיו מה יהיה בדיוק באמצע? זאת אומרת, ראינו שורה אחת זה כשר, שתי שורות זה פסול. היא באה אליהו, שיטה ומחצה מהי? מה קורה עם השאירים בין הכתוב לבין העדים שורה ומחצה? אומרת הגמרא תשמע, לכאורה אפשר להוכיח מהברייתא שהזכרנו, הרחיק את העדים שני שיטים פסול, דייק מפה, השיטה ומחצה, כשר. אז הנה אתה רואה ששיטה ומחצה זה כשר. אומרת הגמרא, לא, הראיה הזו איננה ראיה, כי אם תלמד מהסיפה, תוכל לראות את דבר אחר. אם הסיפה שיטה אחת, כשר. אז הנה שיטה אחת הוא דקשר, השיטה הוא מחצה פסול. אז אתה רואה שפה מהרשם הסיפה, אתה מדייק דברים הסותרים זה את זה. אלא מהליקה למשמע מיני, אלא הנה אתה רואה שאינך יכול לדייק מן הברייתא. ואם כך שואלת הגמרא, מה יהווה עלה? אז מה באמת יהיה במקרה של שורה וחצי? אומרת הגמרא, תשמע, בוא אביא לך ראיה דתניא, הרחיק את העדים, שני עדים מן הכתב פסול, פחות מכאן כשר. אז הנה אנחנו רואים שאפילו שורה וחצי זה כשר, רק שתי שורות רווח, אז השטר פסול. ממשיכה הגמרא, מביאה את המשך הברייתא, היו ארבעה וחמישה עדים חתומים על השטר, ונמצא אחד מהם קרוב ופסול, תתקיים עדות בשאר. אז הנה אנחנו רואים פה שני דברים, האחד שאם יש עדים מרובים, ארבעה או חמישה, ויש לנו מספיק עדים כשרים, אפילו שיש עדים פסולים, מתקיימת העדות בשאר. אגב, יש להעיר שזה שונה מעדות בעל פה, ששם אנחנו רואים נמצא אחד מהם קרוב או פסול, אז העדות נפסלת כולה, עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. אז איך אצלנו אנחנו רואים שבמקרה כזה מתקיימת העדות בקשרים והפסולים אינם פוסלים? אז יש דיון בראשונים, יש מי שרצה לומר שפה מדובר שהפסולים חתמו ראשונים, וממילא אין במקום שהפסולים חותמים ראשונים, הם לא חתמו לשם עדות אלא לשם כבוד, ולכן הם לא מצטרפים עם העדים הקשרים שחותמים אחר כך. יש מי שרוצה לומר שסתם שטרות הם בחזקת כשרות, ומילא תולים מן הסתם שלא נתכוונו הפסולים לחתום לשום עדות. ויש מי שאומר שדין נמצא אחד מהם קרוב ופסול, בכלל לא נוהג בשטרות, אלא רק נוהג בעדות שבעל פה. על כל פנים זה הדין הראשון. אבל הדין השני, אנחנו רואים שאפילו אם שני העדים, עדים הראשונים דרך משל הם הפסולים, אז יש רווח של כמה שורות בין העדים הקשרים לבין השטר עצמו. אומרת הגמרא, מסייל לחזקיה, אמר חזקיה, מלאו בקרובים כשר. זאת אומרת, מה אפשר לעשות במקרה של שטר שיש רווח בין השטר לבין העדים? ייקחו בתווך ויחתימו עדים כשרים, ואז אין רווח. זה נראה מאוד מוזר. זאת אומרת, אם אין כלום, זה פסול. ואם יש עדים פסולים, זה יותר טוב. אומרת, אז היא אומרת, לא, אל תתמע, אל תתפלל לדבר הזה. הנה מצינו דבר כזה, למשל, בהלכות סוכה. שהרי אוויר סוכה פוסל בשלושה. סכך פסול פוסל בארבעה. אז הנה אנחנו רואים שאוויר הוא כבר בשלושה, זה פסול. אבל אם אתה תיקח והן תשים הן שכח פסול, שכח פסול בשלושה טפחים איננו פוסל. יש דעה אפילו שאפשר לשבת מתחת לשכח פסול שכזה. אגב, ההבדל בולט עוד יותר כאשר אנחנו מדברים מן הצד. כאשר אנחנו מדברים מן הצד, אז אוויר פוסל בשלושה טפחים, ואילו שכח פסול, יש לנו דין של דופן עקומה שעד ארבע אמות, אבל גם באמצע, אז הנה אתה רואה שאם אין כלום בשלושה טפחים, זה פסול. לעומת זאת, אם יש שכח פסול, בשלושה טפחים הוא לא פסול, רק כאשר יהיה ארבעה טפחים, הוא יהיה פסול, כן הוא הדין בענייננו. אם יש רווח של שתי שורות בין העדים לבין הנוסח, זה יהיה פסול. אם יש עדים פסולים, אז במקרה כזה לא יהיה השטר פסול. עד כאן דברינו להיום לדף יומי נוסף, נשוב, נהיה עמכם בעזרת השם כאן, מחר באותו מקום ובאותה שעה. בוקר טוב, יום נעים ובשורות טובות.